עמוד 49. אמר לו ההוא צדוקי לרבי אבאו. רבי אבאו היה מתווכח הרבה עם האנשים השונים, עם הצדוקים. כתוב: מזמור לדוד לברכו מפני אבשלום בנו. וכתוב: מכתם לדוד מפני לברכו מפני שאול במערה. זה פרק ג' וזה פרק נון זין. היסטורית מה היה לפני מה? ברור, כן? פרק נון זין זה כשדוד בורח משאול, זה הרבה לפני שהוא נהיה מלך. ואבשלום שמורד בדוד זה אחרי שדוד נהיה מלך. אז איך זה יכול להיות שזה פרק ג' ופרק נון זין, וזה ממש לא לפי הסדר הכרונולוגי של האירועים, נכון? אמר לו רבי אבאו: אתם לא דורשים סמוכים, אתם חושבים שהכל צריך להיות מסודר לפי כרונולוגיה. אצלנו הסדר הוא אחר, אנחנו לא דורשים סדר כרונולוגיה, אנחנו לא עומדים את התנך, לא כתוב מבחינתנו בסדר כרונולוגיה, אלא בסדר תוכני, בסדר של נושאים. יש סמוכים, זאת אומרת יש נושא שקשור לנושא. אתם לא מבינים את הראש, אתם חושבים שהכל מסודר לפי סדר מדעי כזה של היסטוריה. זה לא, יש סדרים אחרים בעולם, יש סדרים של תוכן, שדבר סומכים אותו. אנחנו דורשים סמוכים. אמר רבי יוחנן: סמוכים מן התורה. התורה היא נכתבה גם ככה, גם בתורה הרבה דברים שנכתבו בצורה כזו, כמו שלמשל שרשי בפרשה הקודמת עושה חשבון ומראה שמיתתו של יצחק שכתובה בפרשת וישלח ודאי הייתה אחרי מכירת יוסף שכתובה בפרשת וישב. אלא שהסדר הוא לא לפי סדר זמנים בתורה, אלא לפי סדר, סדר של נושאים, של תכנים, מה שאנחנו קוראים סדר אסוציאטיבי, לא סדר של סדר זמנים. כמו שנאמר בתהילים: סומכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. נשמחה פרשת אבשלום ופרשת גוג ומגוג. נאמר לך, אם יאמר לך אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, גוג ומגוג זה מרד של האנושות נגד הקדוש ברוך הוא, תגיד לו: כן, מצאנו, יש בן שמורד באביו. חפץ בזה לגלות פנים, כן, הצדוקי הזה, הוא רוצה להראות שאין סדר ואין כוונה מכוונת לסדר הפרשיות. הכל פה מקרה, רואים שהכל פה בלגן, זה לא חוכמה רצינית. מזה יבוא להשחתה יותר גדול, אומר שגם דקדוקי התורה שהם לומדים גופי הלכות הם גם על פי המקרה כפי הרחבת הלשון חלילה. זה בסדר שנפתח חלונות? אני אחזיק, נכון, אין אוויר. מה? תודה רבה, סליחה. אמנם ישיבות תשובה מושכלת ומבוארת שבאה לבאר את עוד יסוד האמונה. תודה רבה. אין לנו לתלות במקרה כל דבר שנוכל לשאור תועלת מוסרית. יש דברים, אתה אומר, מקרה, נכון, אבל יש דברים שאתה יכול להוציא מזה משמעות מוסרית. אל תגיד מקרה, תנסה להוציא, למצות את המשמעות המוסריות שמשלימה את חסרונותינו. אתם לא דורשים סמוכים. כי נתבונן בכל צורכי הברואים, נראה שהם כולם ערוכים בחוכמה. כן, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחוכמה רבה, יש סדר בעולם, העולם הוא לא מקרי. אתה מסתכל טוב טוב, אתה מתחיל ללמוד מדעים, אתה רואה פה הכל פה מדויק היטב, דבר דבור על אופניו. אין מקרה. אפילו הצרכים הכי פשוטים והגשמים של בעלי חיים הפחותים וכל שכן של הגבוהים, הכל חומר האדם, אתה רואה שהכל מתוכנן ומסודר. הקדוש ברוך הוא לא חיסר דבר קטן שמועיל לשכלול והרחבת הדעת. ואין לך איש שיש לו שכל אנושי שיוכל לתלות כל אלה מקרה, ותגיד זה מקרה. הכל זה מהלך של חוכמה עליונה שמשקיפה על השלמה גם של המין וגם של האיש. וזה גם יכיר כל איש דעת כי חשיבות השלמה מוסרית, כמו שזה נכון בתחום של הביולוגיה, זה נכון גם בתחום של המוסר, היא עולה ברום מעלה בעין ארוך וערכה לעומת השלמה טבעית. אם כן, איך יעלה הלב איש נבון לומר שיש דבר שאנו יכולים לשאוב ממנו השלמה מוסרית, ולא יעשה בכוונה מהחוכמה העליונה להועיל לנו לחיותנו בשלמתנו האנושית האמיתית? הנה הדבר העיקרי המשלים את כל בני האדם כולם, הוא אורה של תורה, הופעת רוח הקודש שעל הנביאים ועל כתבי הקודש. כמו שיש חוכמה בטבע, יש הופעת נבואה, הופעת תורה, וגם שם יש סדר מדעי, סדר מיוחד, כמו שיש סדר בהופעת החיים הפיזיים. כן, הכתבי הקודש, התנך, הם עמדו ועומדים לנסמים, רואים, זה מוביל את האנושות למועיל להם בדעת, ביראת השם, ביסודי המוסר, בחוקי צדק המישרים. ואיך ייתכן שהעולם המוסרי יעזב, כן, כל התועליות הנשגבות יעזבו למקרה? לא יכול להיות. כן, המהר"ל בספרו תפארת ישראל אומר, איך יכול להיות שהטבע הפיזי כל כך מסודר פה בחוכמה, והעולם הרוחני המוסרי של האדם שם אין סדר? אז הוא אומר, זה הוכחה פילוסופית לתורה מן השמיים. חייב להיות שתהיה תורה מן השמיים. אתה רואה שהכל כל כך מסודר, ופתאום הגענו לתחום של הבחירה החופשית של האדם, של המוסר, של איך להתנהג, פתאום פה הפקרות, תעשה מה שאתה רוצה, מה שנראה לך, מה שאתה מבין. לא יכול להיות, הכל פה מסודר. אז ודאי התורה כולה מלאה סדר. ודאי, הקדוש ברוך הוא לא הפקיר את התחום הזה. אז זה סימן שיש תורה. ודאי, בטוח יש תורה. בטוח הקדוש ברוך הוא הוריד סדר מוסרי לעולם. הוא לא השאיר את העולם המוסרי מופקר. לא יכול להיות. מה? תראה, גם את המדע בקריאה הראשונה לא רואים. לוקח זמן עד שמבינים שהעולם פה מדעי. אתה מסתובב בטבע, הוא לא רואה כמה, איזה כל כך הרבה חוקים וסדרים מדעיים יש בכל דבר קטן. אתה צריך קצת להתאמץ, ובסוף רואים גם את זה. אפילו בחלק קטן, הוא רואה כזה מועיל השלמתנו. עם כל דבר נוכל לשאוב מזה ידיעות שמשלימות ומיישרות את דרכנו, מדריכות אותנו בדרכי חיים. ודאי שהכל נעשה בסדר חוכמה אלוקית, ומכוחה נשארו לנו אלה המערות. סיפר זה באומרו, מעשה ידיו אמת ומשפט. אין מקרה והפקר בכלל הבריאה התמידית. אתה רואה שבעולם הכל מסודר, הכל לתועל ושכלול. אז כך גם נאמנים כל פיקודיו, גם התנך הוא לא לתועלת ושכלול לחלק המוסרי והרוחני במציאות, שהוא ודאי החלק היותר מעולה והתכליתי, זאת מטרת המציאות. סמוכים לעד לעולם, הם נשענים לעד על אדני החוכמה האלוקית להיות לאור עולם. איך הנהגה ומציאות תמידית של חוק נשגב המציאות שמכתיר את כל האנושות כולה לעבור לתעודתה, איך יכול להיות שההנהגה הרוחנית הנשגבת שהיא בסוף נותנת את הכתר, מכתירה, נותנת את כל התכלית, כל החשיבות של האנושות, איך יכול להיות שדווקא שם לא תהיה השגחה ולא יהיה דיוק, שנמצא, אתה רואה שהוא נמצא אפילו דברים כל כך קטנים במולקולות ובחיידקים, אתה רואה כל כך הרבה חוכמה. קראתי לפני כמה זמן שפעם אחת לפני כמה שנים החליטו, אספו את כל חכמי הביולוגיה בארצות הברית, החליטו לקחת חיידק אחד ולהשקיע רק לחקור אותו, חיידק אחד, וישבו, היה מספיק מה לעשות לכולם, ישבו את כל המיקרוביולוגים בארצות הברית, לא זוכר באיזה שנה זה היה, במשך תקופה ארוכה מאוד עסקו רק בחיידק אחד לחקור אותו, יש כל כך הרבה מה לחקור. אז איך יכול להיות שפה בתחום כזה קטן יש כל כך הרבה חוכמה, ובדברים של המוסר וסדרי החיים או האנושיים שם הכל כזה שרירותי וסתמי וככה, לא ככה, כן, לא שם, ולא מדויק? איך זה יכול להיות? אלא ודאי הכל עשוי באמת וישר. יש קוראים, אם אני קוראים לחיידק הזה קולי, ככה נזכר, קוראים לו קולי. יש, הם קוראים שמות לחיידקים, יש אנשים שנותנים שמות. אז חיידק אחד, כל כך הרבה מחשבות עליו, בן אדם, בכלל מי מדמיין מה זה? חוכמה נאמנה היא מאיתנו, שאפילו הסמיכות של הפרשיות גם כן נוציא מהם חלקי תועלת ואמרי נועם שמועילים לשלמות מוסרית כללית ופרטית. מזה אנו למדים שהדברים היותר ראויים לומר הם מכוונים כמו דקדוקי תורה בתיבותיה ומליצותיה, הכל מדויק, כולם בארות מים חיים של חוכמת אמת להורות אותנו דרכי חיים לטוב לנו כל הימים. זאת התכונה של החוכמה האלוקית שאין מקרה בדרכיה, והתועלת הנשאבת מהדברים הללו היא לעד נאמן על הכוונה הראשונה מצד ההשגחה האלוקית. אז גם כאן יש משמעות לסמוכים. תכונת מלחמת גוג ומגוג מתוארת בפרק ב' בתהילים, מבואר במזמור למה רגשו גויים, מה זה גוג ומגוג. זה שהתעוררו עמים רבים להתקומם על אורם של ישראל וידעותיהם. מלחמת גוג ומגוג, גם המהר"ל בספרו נצח ישראל מסביר שזאת מלחמת תרבות, ולא מלחמה על שטח ולא מלחמה על כוח פוליטי, אלא מלחמת תרבות. על מה? האם יש סדר בעולם התרבותי? האם התרבות כפופה, אמורה להיות שייכת לאיזה סדר רוחני פנימי? גוג ומגוג זה האמירה של המין האנושי שהתרבות צריכה להתפתח בצורה פראית, משוחררת, עשירה ומגוונת, ללא מחויבות, ללא קשר לאיזשהו תוך פנימי, לאיזשהו סדר, לאיזשהו קוד. כן? אז העמים הרבים, הדגש פה זה הרבים, גם אמר על מדגיש, הדגש זה הריבוי. כן, זה המון, תן לעולם להתפתח. הם מתקוממים על אורם של ישראל, על דעותיהם, מלחמת תרבות. כי יסוד הכל לדעת אלוקים, שעם ישראל ישריש ועיר בה את כל עולם כולו, על השם ועל משיחו. לפי סדר התפתחות האנושית נראה הדבר שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת השם את לב כל העמים המשכילים. כן, עם ישראל מצליח להשפיע השפעות רוחניות מאוד טובות. ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה הזאת, עד שנצטרך לזה יד השם גלולה על ידי שבטם של ישראל. ההשפעות המוסריות והרוחניות של עם ישראל היו כל כך חזקות שאנושות פתאום בועטת והכל, לא רוצה את ההשפעה של עם ישראל, וצריך פה בירור מחודש, רוחני, עמוק, ישועה הגדולה של ישראל. אז הישועה של ישראל מוכיחה שכמה שאתה לא מנסה להילחם נגד הרעיונות של עם ישראל, אתה רואה שהקדש ברוך הוא גואל את ישראל. סימן שעם ישראל הוא החיים, הוא המציאות האמיתית, הוא העולם. כי אתה רואה שכמה שתנסה להכחיד אותו ולהשביט אותו, אתה רואה שבסוף הוא תמיד צומח ותמיד גדל ותמיד מתפתח. סימן שהוא המציאות האמיתית. זה קידוש השם. כן, זה שעם ישראל אחרי השואה הקשה, מיד שלוש שנים אחרי השואה, זה כלום, מה זה שלוש שנים? שלוש שנים אחרי השואה קם מחדש, מדיקי מדינה, מתחיה, קיבוץ גלויות שאין כמותו בהיסטוריה, בניין, סייעתא דשמיא כזאת גדולה, מלחמת העצמאות, דברים מדהימים. זה קידוש השם שאין כמו. כמה שאתה רוצה לומר שעם ישראל הוא נגד, הוא לא האנושות, כל כך הרבה דברים רעים נאמו על היונים, תראה איזה עם. זה קידוש השם, התגלתי והתקדשתי ונודעתי לנגועים רבים. לכן נאמר שהרוח המשחית, הצבור בעמקי אנושיות ברוך האדם, אין לשום לו גבול וסדר. לפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי ופורץ גבוליו, עד שעמים רבים נטעים והולכים מנתיבות לא אור. ואין ברירה, יש תדרך לדעת שלפעמים האנושות מתפרצת. כמה שתנסה להשפיע השפעות מוסריות, פתאום האנושות פורצת, לא רוצה את זה, וצריך עוד פעם לברר הכל מחדש. יוצא מכוח אלוקי שמחזיק ומאיר מחשכים לנצח. ואתה רואה שכמה שעם ישראל משפיע על העמים, תמיד יש בסוף איזה כוח שבועט ולא רוצה, וצריך עוד פעם לברר. הראיה לאפשרות הזאת של מהפכה היסטורית בדעה מוסרית, זה כמו מרד אבשלום. כלום יש בן שמורד באביו, הרי זה נגד הטבע והיושר. במיוחד גדל הפלא על העם. עם ישראל הולך אחרי אבשלום, נגד דוד. איך יימשך אחרי מקרה מרגיז לב ומופך מסדרי מוסר הטבעים? הרי סתם היושר האנושי היה צריך להגיד לא הולכים אחרי אבשלום. מה, אתה מורד באבא שלך? מי הולך אחרי הבן שמורד באביו? אלא אבא. אתה רואה שהיה דבר כזה. ושעה שהייתה מהפכה כזאת מצויה, נמצאו סיבות ששלטו על הרעיונות, שאנחנו משתוממים על זה. איך נהייתה כזאת? איך זה יכול להיות? אך אינה מיד. אז גם אותו דבר, מלחמת גוג ומגוג. גם אחרי ההתאזרחות, העובדה שהתוכן האלוקי נהיה, הפך לאזרח בעולם, התמקם פה במציאות, התאזרחות המושג האלוקי בעולם על ידי ישראל, בכל זאת עדיין יש, אתה יודע, זה לא רגוע העסק, זה עוד לא בתארתו לגמרי, זה עדיין לא נשען על יסוד מבורר של ישראל ונצחיותם. ולכן הוא עדיין, כמה שעם ישראל משפיע על העמים, זה עדיין תמיד רפה ועומד להתמוטט ולא ברור. ובאמת הוא התמוטט, תהיה התמוטטות של כל המוסר, של כל התרבות, של כל דעת אלוקים. הכל עומד כפירה נוראית, שחיתות מוסרית נוראית, כפירה מוחלטת. הכל צריך להתמוטט ויש שערות, זה מלחמת גוג ומגוג. שערות רוחניות רבות ורעות והכל והכל, עד שצריך לברר הכל מחדש, כן? עד שכלול האנושות מוכרח לבוא בהשלמתו על ידי גילוי יד השם, על ידי בחירה מחודשת ועמוקה יותר בישראל, כאשר היה בתחילת ההופעה האלוקית, ביציאת מצרים. על זה נאמר במזמור הזה בתהילים ב', השם אמר אליי, בני את, אני יום לידתיך. כשעם ישראל יגאל במלחמת גוג ומגוג, זה כמו לידה מחודשת של עם ישראל, ברור מחודש. המהלך הסוף והחותמת יהיה כמהלך ההתחלה והפתיחה. כמו שביציאת מצרים היה ברור כל כך מופתי של סגולתם של ישראל, כך גם לעתיד לבוא. אנחנו אומרים בקדושה של מוסף בשבת, אז אומרים יגלנו אחרית כראשית. זאת אומרת שהגאולה האחרונה היא כמו הראשית, היא כמו ההתחלה. גם בגאולת האחרונה יהיה ברור מאוד נוקב, מאוד יסודי מול כל האנושות על מתם של ישראל, כמו בקריאת ים סוף. היסטוריה בכל גווניה תיתן עדות על הצורך הגדול בזה, שישב דעתן של בני אדם ולהאירן באור אמת וקיים לעד. האומות מולנו, האומות מול ישראל. יכול להיות שגם חלקים עם ישראל הם מסתבכים מזה, כן. על עיקר זה מתחיל מהאומות נגד עם ישראל, אבל יש גם השפעות בטח על עם ישראל, כן. כן. הסמיכות, אתה רואה שיש דבר כזה, כן, שיש מהפכות.
מה הכוונה כאן הראשית?
יציאת מצרים.
אבל אנחנו רואים שהגאולה שהאחרונה תהיה הרבה יותר גדולה.
כן, אבל העיקרון הזה של ברור מעלתם של ישראל מול אומות העולם, זה יהיה גם בעתיד לבוא.
גם זה יהיה בלי התהליך של אומות העולם, זה בלי שהם מבינים שזה התהליך שקורה.
לא הבנתי.
הם לא מבינים שזה התהליך שקורה, שהבירור הזה של ההשפעה של ישראל.
הם יודעים, כן. לאט לאט זה יהיה יותר ויותר ברור. זה מטרת התהליך, הבהרת העניין הזה. כן, ראות, אתה רואה שעמו עמים ארגזו נחיל אחר זה של פלשת, אז נראה לו אלפי אדום. רואים לך, יחסית, טהרה יחסית, איזושהי יציבות מסוימת, הבנה, כן, נכון. זה הסדר, זה העולם. טוב, הלכו עמים רבים, כל העמים הולכים, הלכו ונלכה על בית אלו יעקב, ואירנו מדרכיו מציון צטער, כן, זה נקרא אירות המשיח. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מה ידכתיב פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה? כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמש עולמות ואמר שירה. אז עליו נאמר שהוא פתח את פיו בחוכמה, שהוא כל הזמן, איך שהוא פתח את הפה, כל הזמן אמר שירה. הוא היה בחמש עולמות, כל עולם שבו הוא היה, זה היה ב... הוא פתח בשירה. הוא היה במאי אמו ואמר שירה, יצא לאוויר העולם וראה את הכוכמים המזלות שזה עולם בפני עצמו, אמר שירה. והוא ינק משדי אמו והסתכל בדבר ואמר שירה. ובהמשך הוא ראה את מפלתם של רשעים ואמר שירה, וראה את יום המיטה ואמר שירה. הוא ראה את כל העולמות ועל כולם כולם הוא אמר שירה. יש דברים, שני דברים דרושים לשלמות האדם, שכל ורגש. מקור השכל הוא ידיעה מופתית, מופתית הכוונה הוכחות. כדי להתקדם שכלית צריכים כל דבר טיעונים, סברות, הוכחות, חוכמה לימודית, ניסיונית, לעשות ניסויים. וזה לא קשור לרגשי הלב, להפך, שעוסקים בחוכמה צריך לשים את הרגש בצד. אתה רוצה לחקור נושא מדעי או נושא משפטי או כל נושא אחר שאתה רוצה לחקור אותו, גם סוגיה בגמרא, אתה צריך לשים את הרגש בצד. גם אם אתה באופן אישי מאוד מאוד אוהב את הרמב״ם, אתה מאוד מעריץ גדול של הרמב״ם, אתה רמב״מיסט בנפשך ואתה מאוד מאוד אוהב, אבל כשאתה בא לעשות בסוגיה יש מחלוקת רמב״ם רייבד, זה מראים את הרגשות בצד ודנים לעומק הדבר, מה הראיות של הרמב״ם, יש לו ראיות חזקות, מה עושים, מה עושה הרמב״ם. לא, אתה לא אומר, נא, אני לא נורא, הקושיה של הרייבת חפיף, הרמב״ם אני אוהב אותו. לא נכון. אנחנו כשלומדים בשכל, שמים את כל הרגשות בצד, דנים לא עומק העניין. לעומת הרגש, הרגש הוא עובד הפוך. הרגש מוצאו מכוח המדמה. מה זה מדמה? המדמה זה העולם המאוד מאוד אישי, סובייקטיבי של כל אחד. הדמיונות זה דברים אישיים. זה אסוציאציות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו, שמקשורות לכל מה שכל אחד חווה בחיים שלו. איך כל אחד הדמיון שלו הוא שונה, כל אחד איך שההקשרים, האירועים, התפיסה שלו, זה דבר סופר אישי, אי אפשר להעביר אותו מאחד לשני. זה לא דיון אובייקטיבי, זה שיא הסובייקטיביות הדמיון. וגם הרגש, כל הנושא של הרגש זה הסובייקטיביות המאוד מאוד מאוד קיצונית. ככה אני מרגיש, מה אני יכול לעשות? אתה מרגיש ככה, הוא מרגיש ככה, אין מה לעשות. זה לא נושא לדיון ולא למחקר. זה הכוח הפיוטי שבנפש האדם. הוא מרגיש, זה מאוד חשוב, כי בעזרת זה נוצרת שייכות אישית גם לתכנים רוחניים. מרגישים נשגב, תחליט מלת אהבת שם, השם יתברך. כן, התוכן האלוקי, אנחנו לא רק מבררים אותו באופן אובייקטיבי שכלי שמחייב את כולם, אנחנו גם רוצים ליצור יחס אישי של האישיות שלי הספציפית, העולם הנפשי שלי, זה בעזרת הרגש. על פי רוב שני הכוחות הנפלאים הם מעיקים זה את זה. זה באמת מאוד בעיה. כשאדם רוצה לחקור בנושא ויש לו סנטימנטי, אז הוא במעיה, הוא מצוקה. איך אני יכול לחקור את זה אובייקטיבית שאני מעורב רגשית? וגם הפוך, כן, כשאדם רוצה להרגיש דברים, רוצה לבטא את הרגשות שלו, ויש פה שאלות שכליות, קושיות שכליות, אז זה מסבך לו את העולם הרגשי. ביות השכל תרוד וקיבוץ ידיעות קרות, כן, נעשה כה בלי רגש, בלי שייכות נפשית, הכל צריך לעשות חשבון נעשה. אז הרגש הוא לא יכול להיות ערני. אתה לא רוצה מקום עכשיו לרגשות להתגעגע, להשתפרות נפש, לדברים קדושים ורואים. צריך לדון עכשיו לעניינית. בשעה שהלב מתלהב ורגשי קודש, לא יוכל הכוח השופט השכלי לפעול. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. אבל יש אנשים מצוינים, יחידי סגולה, שבהם הם גם בעלי שכל גדול וגם בעלי רגש גדול. השתלמו שני הכוחות בשלמותם. והם כל כך פיתחו את האישיות שלהם, שכל כוח עומד בפני עצמו בעוצמה מאוד גדולה. הם מכירים את הידיעה האמיתית על פי השכל וקשה וניסיונותיו, ומזה תיוולד להם גם שלמות רגשית. יש להם יחסי גומלין אצלם בין השכל לרגש, שיש מעשה אלוקים. יש להם אהבת השם שהיא באה מהכרה נפלאה באהבתו וחסדיו. אז אצלם המחקר השכלי תורם לרגשות, והרגשות דוחפות את המחקר השכלי הבא. על זה, זה דוד. דוד היה לו כישרון אדיר. הוא היה גם גדול הדור, תמיד חכם, מנהיג, מלך. מלך לא יכול להיות רק אדם של רגש. אי אפשר לנהל ממלכה עם רגשות. אתה צריך להחליט דברים בשכל, ללמוד תורה. דוד היה למדן עצום. ותמיד הלכה כמותו. כתוב שאת כל דבר תמיד הייתה הלכה כמותו. תמיד היה מכוון להלכה. ומצד שני דוד הוא איש הרגש הגדול של עם ישראל, ככה הוא מגדיר בכמה מקומות, ספר תהילים, כל התפילות, איש כולו נעים זמירות ישראל. לכן מצד אחד פיה פתחה בחוכמה, ההתחלה לעולם צריכה להיות בחוכמה. חוכמה, הכוח השופט, עמל הידיעה האמיתית מתבואת החוכמה, ואחר כך קומה שנייה, זווית אחרת, תורת חסד, הלשונה חסד. זה לא מתאר את העולם השכלי, זה מתאר את עולם הרגשות והתחושות הנפשיות, רגשי נועם קודש. מי מצינו תוקף, עוז, את ההתקבצות של הידיעה וההכרה מצד אחד שמשתפת ומולידה רגש נשגה מצד שני, זה דוד, נעים זמירות ישראל. הוא לא הסתפק בשירתו לקחת הרגשות שטחיות, זה לא שהוא היה לו כישרון פיוטי אז הוא נתן לרגשות שלו לרוץ. הוא כל הזמן העמיק ברוחניות, בעולם הרוחני העמיק העמיק. הוא לא לקח עניינים גלויים בראשית ההשקפה. הוא דר בחמישה עולמות, הוא חקר את כל העולמות, את כל הסוגיות הכי מסובכות הוא חקר. הוא התבונן בחוכמה רבה את כל מעשה השם והנהגתו את האדם מראשית יצירתו עד יום האחרון ועד בכלל. הוא יתנסה לחקור מהי תעודת נשמת האדם העליונה, מה זה הנשמה של האדם אחרי המוות. זאת אומרת, זה ודאי עולם מופשט, זה עולם עמוק. רגש כזה, שעכשיו כשדוד מתרגש וכותב את תהילים, זה לא רגש שבא ממקור רגש טבעי פשוט, אלא הוא תוצר של המון עמל וידיעה עמוקה. דוד הוא חיבור של תורת חסד, שזה מבטא את הרגש ואת השירה, עם פי הפתחה וחוכמה, לדעת ולהבין בחשבון את משטר המעשים שעליהם הרגש בנוי. השפעה חיובית. כשאתה מאוד מתרגש ממשהו, כן, מאוד מאוד אוהב אותו, אז אתה זה יכול להוביל אותך למחקר יותר עמוק, לחקור את זה יותר לעומק, להבין יותר טוב דבר מסוים, בגלל שאתה אוהב אותו מאוד, אתה רוצה להעמיק בו, אז אתה מעמיק מאוד. אם נגיד משהו מאוד מאוד אכפת לך, נגיד אדם הוא אדם מאוד מאוד אכפת לו שיהיה לרפא חולים, הוא אדם מאוד עם המון רגשות של חמלה, אז הוא מוביל אותו לשבת יום ולילה ולחשוב איך עוזרים. אז הוא צריך לחשוב להמון המון המון מאמץ, אבל זה נדוע מחיבה. אני חייב, תוך כדי דיבור הוא נזכר שהרבה לפני הרבה שנים קראתי את הספר שכתב הרב שלט, הרב יצחק שלט, אתם מכירים אותו? אז הוא כתב, עבד על התרגום של הרמב״ם, הוא תרגם את כל האגרות שלו והקדמות הרמב״ם למשנה. ומה הוא עשה? הוא הלך ללמוד ערבית, הוא באמת חכם, הלך ללמוד ערבית, ערבית של ימי הביניים, הלך לפרופסורים ולמד, למד ערבית, השקיע בזה המון 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 אנרגיות, המון כוחות, עבד בכל כתבי יד, זה עבודה מאוד קשה, מאוד מאוד ארוכה. אז הוא כותב בהתחלה בהקדמה, או משפט שככה נשאר לי בזיכרון, הוא כותב בהקדמה, אלמלא אהבתי הגדולה והרגשות האדירים שיש לי לרמב״ם, לא הייתי לוקח על עצמי עבודה כל כך קשה. זאת אומרת שהרגשות דוחפים עבודה שכלית, מחקרית, אבל מה שמניע את זה, זה היה הרגשות כל כך חזקים שהיו לו. כל כך אוהב ומעריץ את הרמב״ם, זה נתן לו מוטיבציה וכוחות לעבודה כל כך קשה. כך עבודת נמלים, כל כתבי יד ולהשוות, זה כמה כתבי יד של הרמב״ם, זה מלא, ולכל מילה באפשר, בערבית אפשר לתרגם אותה ככה וככה וככה, וזה תרגום הכי מדויק, ולהרשם עם פרופסורי, ועם זה מאוד מסובך, וכל מילה הוא אפשר שם על כל מילה. אז הוא אומר, מה זה? הוא אומר, בסוף זה מתוך אהבה גדולה, מרגש גדול. אבל בזמן העבודה אתה לא עובד ברגשות, פה צריך עבודה שכלית מאוד מדויקת, מאוד קפדנית, מאוד ביקורתית, נכון? בכלל אתה שואל פה למה בכלל הכל מופיע פה בלשון נקבה, מדברים על דוד המלך. מה? אני חושב שזה, סליחה, אני חושב שהנושא הוא הנפש, הנפש של דוד, נפשו של דוד, זה לשון נקבה. אתה רואה שהוא אומר הנפש, נפש, אז נראה לי שזה הנפש של דוד, היא בנויה ככה שהיא מלאה חוכמה ומלאה רגשות. טוב, שבת שלום, בשורות טובות, בהצלחה.